יש אינסטגרם ויש טיק טוק, בשניהם
כן.
יש דבר שנקרא רילס.
נכון.
ושדרים כל מיני שטויות וסרטים וחלקם על אוכל ו... אני לא יודע לכוון את זה שזה יהיה פוליטי או משהו, זה הכל שטויות, איך עושים את הסטייק המושלם או זה.
זה לפי מה שאתה אוהב, זה יש אלגוריתם. מה שאתה אוהב, פתאום זה מזהה, ואז זה מתחיל להראות לך הרבה כאלה.
אז הוא מזהה אותי והוא זה.
ומה אתה רואה?
אני רואה את דברים שאני רוצה, כשיהיה לי חווה, 5 דונם, גדר. רוצה לגדל חמור, אני רואה סרטים על חמורים הרבה, שהוא מלקק לבעלים שלו. האוזן. הוא אומר לו, לא, לא, אל תנשך אותי באוזן, לא, לא, והוא מתוק, הוא שם את הראש שלו.
החמור, חמור זו חיה מתוקה.
החמור מקסים.
כן.
ראיתי בחורה אתמול, היא יושבת על המין, איך אומרים?
ספה.
כזה של ים, בחוץ.
חוף.
ואז יש תרנגולות סביבה, 2 תרנגולות, יפות כאלה, ואז התרנגולת פשוט עולה אליה, והיא מחבקת אותה, והתרנגולת שמה ראש, ופשוט נותנת לה ליטוף.
והיא לא אוכלת אותה אחר כך.
לא אוכלת אותה, מה פתאום? היא חברה שלה.
חברה שלה.
ומכאן בא לי תהייה בכלל על חוכמת החיות, במובן הכללי. אנחנו גלים כלב כי זה נוח, אז מורידים אותו ועושה קאקי וזהו. והכלבה שלי גם כבר לא רואה, קיצור. או חתול, משהו, יש לו סל... אבל אני רוצה תרנגולת בבית.
אתה רוצה תרנגולת
כן,
בבית.
כן, חמור זה קצת קיצוני, כי הוא בכל זאת חיה גדולה, למרות שיש חמורים גמדיים. שלום לפרופסור דוד אילם, אמריטוס בבית ספר לזואולוגיה, אוניברסיטת תל אביב.
שלום.
למשל, היה פעם קרקס פרושים, אמרו.
כן, זה חיות שקל לגדל, הרבה יותר מאשר פילים ועריות וטיגרסים. אז...
ואפשר לאלף אותם?
תראה, אנחנו לא רוצים לדבר על אילוף, בארץ אסור לעשות קרקסים, כי לאלף חיות לעשות אפשר כל דבר, בדרכים, הדרכים לזה לא כל כך דרכים שאנחנו רוצים לדבר עליהן. אז בואו לעזוב את זה ונדבר על דברים יותר יפים בבעלי
חיים. רק אזכיר שמי שמנע את כניסת הקרקסים, מדרנו וכולי, עם הנמרים והפלים, והפילים והזה שזה זוועה, פשוט לגור בכלובים כל החיים, זה יוסי שריד.
יוסי שריד, נכון.
המציא את החוק הזה. אין יותר קרקסים עם חיות בישראל.
זה נהדר.
אז?
אז בעלי חיים מאוד מאוד נבונים, ואין כמעט תכונת תבונה, אני בדיוק התפרסם ספר שלי, שנקרא תבונתם של בעלי החיים, ובספר הזה אני בעצם עובר ומראה, אני לא יכול לעבור על כל הדברים, אבל אני מראה שהרבה תכונות שנחשבו לתכונות אנושיות בלבד, מתקיימות בבעלי חיים, לפחות ברמה מסוימת, אולי לא באותה רמה גבוהה ומורכבת כמו בבני אדם, אבל אין כמעט תכונה אנושית, אז בואו ניתן לך להגיד תכונות ונראה מה...
נגיד מי חכם יותר, לוויתן או תרנגולת?
תראה, השאלה היא איך אתה מגדיר חוכמה. ללוויתן יש את המוח הגדול ביותר בעולם החי. יש לו מוח ששוקל 12 קילו לעומת קילו ורבע אצלנו. כל הפעולות של לוויתן, המוח שלו בכלל מורכב עם משהו אחר, הוא עושה פעולות אחר, הוא שר, הוא מתקשר בצורה לא רגילה, הוא מטפל טיפולו, יש לו התנהגויות,
יש לו כאלה
הרבה, נכון, יש לו שירה מאוד, וזו שירה שיכולה להתפשט על פני אלפי קילומטרים, זאת אומרת, היא יכולה לרדת לשכבה מסוימת בעומק שבה גלי הקול עובדים אבל... למרחקים הרבה יותר גדולים, והם יכולים לתקשר לוויתן בצד אחד של האוקיינוס עם לוויתן בצד אחר של האוקיינוס.
אתה אומר שכל אחד חכם בדרכו.
כן, לוויתנים
לא,
יותר
זה
חכמים.
זה יכולת.
הם גם יונקים, הם גם יונקים, גם יש להם מוח מפותח יותר וגם מוח גדול יותר.
אגב, הקילו הזה של המוח, 12 לעומת קילו שלנו, אבל יש לנו מוח יותר טוב. אנחנו יכולים להרוג לוויתן והוא לא יכול להרוג אותנו.
לא רק זה, יש לנו, עוד פעם, בואו לא נדבר על דברים לא נעימים, בואו נדבר,
לא.
מוח שלנו מורכב יותר, כי יש לנו יותר...
מוח שלנו מורכב יותר, אז אנחנו מגיעים לדברים לא נעימים.
לא, אנחנו גם די הורסים את העולם.
נכון.
בוא, אני לא בעדנו בעניין הזה, אבל אני חושב שהעטיפה של הספר שלך היא כחולה, תכלת כזה.
נכון, נכון.
זה
נכון,
מונח אצלי נכון. על המדף.
טוב.
אז יופי. קודם כל, ספר נפלא, וזה לא מסיים את צירתנו. אני חושב שבעצם מה שאני מעוניין לדעת, זה היחס ביני, בין האדם. האם התרנגולת, אם אני מגדל אותי, תאהב אותי.
כן, כן, כן. קודם כל, עוד פעם, כל בעלי החיים חברתיים בנויים על אינטראקציות אחד עם השני. זאת אומרת, הרבה יותר קשה לגדל בעל חיים שהוא שחי לבדו, נמר שחי בטבע לבדו, יהיה הרבה יותר קשה לגדל מאשר בעל חיים חברתי, שכל הזמן מתקשר, והתקשורת בבעלי חיים חברתיים, זאת אומרת, תחשוב על זה שהם צריכים לשתף פעולה, אז אחד צריך להבין מה השני הולך. תרנגולת למשל, אתה מדבר על תרנגולות, תרנגולת הולכת עם האפרוחים שלה, האפרוחים שלה ברגע שהם יוצאים מהביצה, הם רואים את האמא שלהם והם ילכו אחריה כל הזמן. עכשיו, הם צריכים ללמוד לאכול מה לאכול, הם חטטים כל הזמן בקרקע ואוכלים דברים. אם במקרה הם מגיעים לזרעים מרים, אז התרנגולת מתחילה לקרקר במהירות הרבה יותר גבוהה, ופק פק 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 פק, מעלה את הקול שלה, ואת התדירות של הקרקורים שלה, וככה הם נזרים והם לא אוכלים את זה. אם היא רוצה להגן עליהם, אז היא פורסת את הכנפיים, וממש יש תמונות נפלאות של זה, כל אחד יכול לראות באינטרנט, איך ההפרוחים אסופים מתחת לכנפיים של האמא ששומרת ומגוננת עליהם. אגב, הרגש הזה של הורים לצאצאים שלהם, במקרה הזה תרנגולת להפרוחים, זה הבסיס להתפתחות של כל צורות האהבה, מהאהבה בין בני זוג ועד לאהבה לספורט ולאוכל. הכל נגזר מאותה אהבה ראשונית שיש בין הורים לבין הצאצאים שלהם. תרנגולות חכמות, זאת אומרת, נהגים להגיד למישהו שיש לו מוח של ציפור כאילו שהוא לא חכם, אבל המוח נכון. של העופות המוח הוא מאוד מאוד מפותח, המוח של העופות. הם עושים הרבה דברים מורכבים, ותרנגולות הצליחו להראות אפילו דבר, יש איזה אתר אינטרנט שמדבר על כמה תרנגולות חכמות. הצליחו להראות בתרנגולות דבר שקשה מאוד להראות בבעלי חיים, שהן יכולות להתאפק ולא לקבל דבר טוב עכשיו, בשביל לקבל דבר עוד יותר טוב בעוד כמה
שניות. זה כבר...
זה משהו שהן צריכות ללמד את הילדים של כולנו.
כן.
אז זהו, אז בבני אדם זה לא חוכמה. אנחנו נעשה דיאטה היום בשביל להיות יותר עפים בעתיד, אבל בעלי חיים בדרך כלל הצרכים שלהם הם מיידיים, הם לא כל כך מתכננים או עושים דברים למען העתיד, עכשיו למען העתיד.
כמו ילדים.
כמו, נכון, כן, אנחנו נלך למכולת לקנות אוכל בשביל שיהיה לנו אוכל לעוד שבוע. בעלי חיים, אנחנו רעבים עכשיו, אנחנו הולכים לחפש אוכל. אז בתרנגולות הצליחו להראות למשך 20 שניות או משהו כזה, זאת אומרת, נותנים להם את הברירה שאם היא מנקרת בצד ימין, היא מקבלת גרגר אחד עכשיו, אבל אם היא מנקרת בצד שמאל, היא צריכה לחכות 20 שניות, ואז היא מקבלת 3 גרגרים. בתרנגולות למדו את זה מהר מאוד, יש דברים כאלה קשה מאוד לעשות, בקופים קשה לעשות את זה, אפילו בסטודנטים.
הייתה פעם את הגורילה הזאת, אני לא זוכר קראו לה, שדיברה בשפת הסימנים.
לא רק גורילה, גם שימפנזים.
שימפנזים.
אתה מדבר על קוקו, הגורילה שהייתה בגיל 40 ומשהו, נכון. והיא גדלה בבית. זה הייתה תקופה שבה...
יש סרט על זה אגב, מקסים.
נכון. זה הייתה תקופה בסוף שנות ה-60, תחילת שנות ה-70, שניסו לקחת שימפנזים וגורילות ולגדל אותם בבית כמו שמגדלים בני אדם, בניסיון לראות מה ההבדל בין בעלי חיים לבני אדם. זאת אומרת, שמו להם חיתולים, הלבישו אותם בגדים, נתנו להם לאכול בכפית, להתנדנד בין הנדות, וניסו לדבר איתם, ואז גילו שבאמת הדרך שבה הם מתקשרים זה בשפת סימנים. ויש הרבה סיפורים, יש תקשורת ממש מדהימה, יש אחת מהשימפנזים האלה, למשל, יש סיפור חיברו אותה עם זכר, והיא נכנסה להיריון, אבל ההיריון לא צלח והיא פילה. ואז מי שמגדל אותה מספר שהיא באה אליו, השימפנזה, אחרי שהיא הפילה, היא באה אליו ושואלת אותו, בייבי, על התינוק, והצורה ששואלים את זה בשפת סימנים זה שמערסלים את הידיים ועושים תנועה לצדדים, כאילו שמערסלים תינוק. אז זה מה שהיא אמרה לו בשפת הסימנים, ואז מי שמגדל אותה שומט את הידיים שלו בבת אחת למטה, שזה הסימן ואומר, אבל זה לא משנה מה שהוא אומר, התנועה הזאת משמעותה, אין תינוק, התינוק מת. והוא מתאר איך שהשימפנזה באותה רגע, העיניים שלה ממש מתערפלות.
האמת רבו, רבים הסיפורים בהקשר הזה, ולסיום שיחתנו המרתקת, ובכל זאת, מי החיה הכי תבונית, הכי קרובה למשהו, הפיל, אני יודע, עם הבן שלו...
הפיל, יש לו מוח כתרת. ללא ספק, ללא ספק...
ממש במשפט, השימפנזה, כן.
השימפנזה הוא הכי קרוב אלינו מבחינת המוח, אבל מבחינת הנפח והפיל והלוויתן, אבל יש להם פחות נוירונים, יש להם פחות שכבות של תאים, יש...
אז זה שימפנזה. מאוד...
הגודל לא קובע.
הגודל לא קובע.
ודולפין. זה שימפנזה ודולפין אחריה.
יפה.
פרופסור דוד אילם.
תודה רבה.
תודה רבה.
בבקשה.
ונתקשר אליך תמיד לכל מיני סיפורים שיגרמו לנו לשכוח מהצרות שלנו.
אנחנו אוהבים בעלי חיים, תמיד נשמח לדבר עליהם.
תודה רבה.